קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. Crazy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
שלום לכם, אהלן, אני רווה, ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 311, 26 באוקטובר, כף חשבם תשפ"ב. סינסקו ברד הקוצה עושים עומר סנש, בן אש, להשפיגל, בערי לבנת, תודה לאוזן השלישית ולכל אנשי האוזן השלישית. על האירוח שלהם אנחנו משדרים מבית האוזן השלישית. וקינג ג'ורג'. תודה לצוות האתר, צוות המגזין, kzradio.net. המון תוכן עלה שם. תודה לקואמי. תודה לכם שאתם מאזינים. סינמסקופ ברד הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות שאתם יכולים לראות השבוע בסינמטק תל אביב. לפני הכל, מחר, יום רביעי, יום הקולנוע הישראלי, שלושה סרטים ישראליים חדשים ב10 שקלים. במסגרת היום הקולנוע תוקרן בסינמטק היצירה מחברות שחורות, יצירה תיעודית מופתית. שביים שלומי אלקבץ, על אחותו רונית אלקבץ. הסרט זכה בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר בפרס הבימוי בפסטיבל ירושלים האחרון. הסרט מספק הצצה נדירה לחיי הסוהרים ומלאי ההשראה דרך יומני הוידאו של אחיה ושותפה ליצירה. זה קורה מחר, יום רביעי, החל מ2:30, ב10 שקלים בלבד. כנסו לאתר הסינמטק לשעות ההצגה המדויקות. ב-4:45 מחר, במסגרת יום הקולנוע הישראלי, הסרט הסירו דאגה מלבכם, סרטו החדש של הבמאי תום שובל. שזכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל ירושלים האחרון. אשת טייקון, בגילומה של ברניס ביז'ו, מהארטיסט, אשת טייקון שנפטר, פותחת את ביתה ואת ליבה בפני חסרי בית מרחבי הארץ, מגלה עולם של תככים ומזימות לצד משמעות חדשה לחייה, ועוד סרטים רבים נוספים. זה יום רביעי. ביום חמישי, הלווין, ליל כל הקדושים, משתלט על הסינמטק וימלא אותו באימה, מוזיקה ואלכוהול, בתוכנית הקרנת הסרט הלווין, של דיוויד גורדון גרין מ-2018 עם ג'יימי לי גרטיס ואחריו הקרנת הסרט החדש בפרנצ'ייז הלווין 2 הנקמה, הלווין קילז הוא נקרא באנגלית, ובחצות וחצי סרט הפולחן שהתחיל את הכל לפני 43 שנה ליל המסכות של ג'ון קרפנטר. במקביל באולם 2 איצ'י הרוצח של טקאשי מיקה ודאג קר של סיון סיונו, בין הקרנות התקיים מסיבה שהתקליטו האחיות בו אל תוך הלילה. ובמוצאי שבת, 30/10, הקרנה מיוחדת של סרט הפולחן דוני דרקו, במלאת 20 שנה לבחורתו של הסרט, וגם לציון היום שבו מתרחשת עלילת הסרט, 30 באוקטובר, הלוא הוא היום שבו דוני דרקו מקבל את האות שזה היום שבו מסתיים העולם. שאלת השאלה, איזה עולם מסתיים ב-30 באוקטובר? סרט נפלא. ובעיניי אירוע מדהים שאפשר לראות את הסרט הזה על מסך גדול. אני חושב שאולי הפעם הראשונה שאפשר לראות אותו על מסך גדול מאז שהוא יצא במקור. סרט מעולם לא הוקרן בארץ, למיטב ידיעתי. צריך לבדוק את זה. אפשר היה לראות אותו בווידאו, DVD, ובערוצי הסרטים בשנים האחרונות, אבל מעולם לא על מסך גדול, למיטב ידיעתי. לא, מקווה שיתקנו אותי אם אני טועה, אבל בקיצור, אירוע, דוני דארקו, סרט מופלא של ריצ'רד קלי. חובה לראות. כל פרטים של הדברים האלה, והכרטיסים וסרטים נוספים, הכל נמצא באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il, ואני מודה לסינמטק תל אביב על תמיכתם בתוכנית ועל החסות שלהם. ואני גם אוסיף שאלה, נקודה מעניינת, על הלואין החדש והלואין הישן. ב-1978, כשיצא הלואין בישראל, קראו לו ליל המסכות, ועכשיו קוראים לו הלואין, כשעשו לו מין המשך או רימייק. זה מעניין, כלומר, אם אנחנו רוצים לדעת איך השתנתה ישראל משנות ה-70 לשנות ה-2000, אז מליל המסכות, שקראו לזה כי הם אמרו, מי יודע מה זה הלואין ב-1978, ומן הסתם, כשהסרט יצא בישראל, הוא לא יצא בהלואין, הוא יצא חודשים אחר כך. לעומת זאת, היום, אז הלואין זה כבר עניין. הנה, עושים אירוע בסינמטק לפוד הלואין, עושים הרבה אירועים, אתם תראו הרבה אנשים חוגגים בסוף השבוע הקרוב במסכות של שדים ורוחות הלואין, כאילו שזה חג ישראלי לכל דבר. אז אני חושב שהנה, ג'ון קרפנטר מצד אחד ודווין גורדון גרין מצד השני, מצליחים לאפיין את השינוי שחל בחברה הישראלית, בתרבות הישראלית, בנוער הישראלי, בתרבות הפופ הישראלית, באמריקניזציה של ישראל. כל זה בזכות התרגום והיעדר התרגום שהפך את ליל המסכות להלווין, במרחק של 11 סרטים זה מזה. היום נקדיש את החלק הראשון של התוכנית, רק שאני לא יודע אם החלק הראשון הזה בדיוק כמה זמן הוא יימשך, יכול להיות שזה יהיה חלק ראשון ארוך, ליום הקולנוע הישראלי. מה לראות ביום הקולנוע הישראלי שמתרחש מחר? מחר יום רביעי, 29 באוקטובר, אם אתם שומעים את ההקלטה ביום רביעי, אז היום, אני מקווה שאתם שומעים את זה באוטו, באוטובוס, לכיוון בתי הקולנוע שבהם מוקרנים כל היום, רק סרטים ישראליים, רק ב10 שקלים או 14 שקלים, אם אתם קונים כרטיסים מראש באתרי הזמנות או באפליקציות של הזמנות, ונראה לי שכדאי לכם, כי האולמות כבר מתחילים להתמלא, אז מה מתמלא כבר? ראיתי ש... לשחרר את שולי כבר יש לו ביקוש, אבל יש לו גם הכי הרבה הקרנות. תמונת הניצחון ראיתי של אבנשר שגם מתחיל למלא אולמות, יש לו גם פחות הקרנות, אז יש תחושה שהאולמות שלו יהיו יותר צפופים. וגם הסרטים של גורי אלפי וליאור אשכנזי אני רואה שיש להם ביקוש, אבל נראה לי שבסופו של יום שני הסרטים שנקבל את ההודעה על השבוע שמחוי אחר בכתיסים, זה יהיה לשחרר את שולי, שזה צפוי כבר להיט הגדול של השנה, וגם משובץ לאחר בהקרנות בכל בתי הקולנוע. ותמונת הניצחון של אבי נשר, כי אני חושב שאבי נשר הפך להיות מין אלוף יום הקולנוע, ואנשים רוצים לראות את הסרטים שלו, שזה נהדר בעיניי. אנחנו נדבר על מה כדאי לראות, מה הסרטים המומלצים לראות ביום הקולנוע הישראלי, אבל לפני זה... הקדמה שהיא משלימה משהו שדיברתי עליו לפני פרסי אופיר על מצב הקולנוע הישראלי, ואז אמרתי שהשנה, בייחוד הסרטים שהיו מועמדים לפרסי אופיר, הייתה שנה נפלאה מבחינת תוכן, מבחינת הסרטים, כמות הסרטים, איכות הסרטים, גם ההתקבלות של הסרטים בעולם, האופן שבו זיהו את הסרטים הישראלים בפסטיבל כאן ובפסטיבלים אחרים, אבל שאלתי איפה הקהל. הקהל לא הגיע, זה אחת הסיבות לזה שכשנפתחו בתי הקולנוע ביוני, זה היה יוני, נכון? אז התחילו כזה עם מבול של סרטים ישראלים, ואם שמתם לב, המבול הזה נעצר, כי המפיצים גילו שהקהל לא מגיע לסרטים הישראלים. יש לזה כמה סיבות, אני חושב. הסיבה העיקרית היא שבעיקר הצופים שמגיעים בחודשים האחרונים לבתי הקולנוע הם צעירים, הם באים לאירועי חבר'ה. ולכן לשחרר את שולי הפך לאירוע כל כך גדול, באמת התזמון הכי גדול שיכול להיות לסרט, שהקהל העיקרי הוא קהל שרוצה את החבורה, ובאמת הגיעו בחבורות לראות את הסרט. ולמין סוג של נסיעה לחול, לקולומביה, מין טיול אחרי צבא של, של, של סרט. לעומת זאת, הקהל המבוגר לא הגיע לבתי הקולנוע. למה? אני לא יודע. חלק מזה זה באמת אולי דאגות בריאותיות בגלל הקורונה. חלק מזה זה כי הנושא של שלישי בשלייקס שגרם להרבה פנסיונרים לבוא לבתי הקולנוע. לא חודש עד לאחרונה, אני חושב שרק ממש בימים אלה חוזרות ההקרנות של שלישי בשלייקס, אז נראה יותר סרטים שהם כזה פונים לקהל מבוגר. והדבר השלישי שהוא החלק המדאיג, ולזה יביל אותי ליום הקולנוע, אני חושב שהקהל המבוגר, בוא נקרא לקהל המבוגר, לא הפנסיונר, אבל קהל של, של זוגות, להבדיל מקהל של חבר'ה, שזה תיכוניסטים, חיילים, וסטודנטים צעירים עוד לפני שהם נמצאים בזוגיות ארוכה ומחייבת, עדיין נוצאים בקבוצות, ואז בית הקולנוע הוא מקום טוב לצאת אליו, וגם מקום יחסית לא יקר, יחסית לבילויים אחרים, ואז באמת יש תחושת החבר'ה, ואם תשימו לב, גם הסרטים שיצאו והסרטים שמצליחים הם סרטי חבר'ה, בין אם זה שולי או מאיר ועצבני, תשע, אני חושב שזה היה לשני הלעיתים הגדולים של החצי השנה, ארבעה חודשים האחרונים, מאז שבתי הקולנוע נפתחו מחדש. ואלה שנמצאים במערכות זוגיות ויוצאים כזה לדייטים, בין אם זה אנשים שבשלב הדייטים או בשלב הניסויים או בשלב יותר מבוגר, אני חושב שהם אלה שהקולנוע קצת הפסיד לטובת נטפליקס ודומיהם. פתאום הם אומרים, למה לנו לצאת? יש לנו, אנחנו יכולים לעשות דייט נייט בבית, ולראות סרטים בנטפליקס וב-VOD ובכאלה. אז אלה הקהל שיכול להיות שהקולנוע הולך להפסיד, וזה אחת הסיבות שהיום הקולנוע השנה הוא לא רק קטלוג של הסרטים, איזה סרטים יצאו בשנה הקרובה לבתי הקולנוע, אלא גם האם הסרט הזה, היום הזה יצליח להתניע את הקולנוע עבור הקהל, שעד כה לא הלך לקולנוע מאז שהקורונה פרצה. סרט שקצת עושה את זה בימים אלה, זה ג'יימס בונד. לא זמן למות. אני שומע יותר ויותר אנשים, שוב, בגילאים 30 ו... שיש להם ילד קטן, ילד צעיר וכל זה, ושגל, נושא של לצאת לקולנוע כבר הפך לאישו, לעניין, אני שומע יותר ויותר שזה הסרט הראשון שהם רואים מאז הקורונה. אז יכול להיות שג'יימס בונד התחיל את זה, ואולי יום הקולנוע מחר יעזור לדבר הזה ויגרום לאנשים לראות סרטים ויגידו, אוקיי, התגעגענו לזה, ואין את זה בנטפליקס. אין את אבי נשר, אין את ליאור אשכנזי, אין את גורי אלפי, אין את טלי לוי, את הסרט של טלי לוי, של הסדרה עכשיו בהוט, בנטפליקס, ואם אנחנו לא נלך לראות אותם בבתי הקולנוע, אז נפספס אותם. אז יהיה מעניין לראות, א', כמה כרטיסים ימחרו ביום הקולנוע מחר, האם זה יהיה יותר, פחות, כמו יום הקולנוע האחרון שהיה ב-2019, ואיזה סרטים הכי מבוקשים. אז שוב, אז שולי באותו הלהיט הכי מדובר, שוב, גם אנשים יבואו לראות אותו שוב, וגם אלה שלא ראו אותו ואמרו, אוקיי, טוב, בעשרה שקלים בואו נלך לראות על מה מדברים, אז הם ילכו לראות אותו. אבל אני חושב שבאמת הסרט של אבי נשר הוא תמונת הניצחון. כבר אני רואה, מסתכל כזה באתרים של יס פלנט וסינמה סיטי ולב, אני כבר רואה אותו, את האולמות מתחילים להתמלא שם יותר אולמות אחרים, אני ממשיך לעקוב אחרי זה. זה באמת איזשהו סוג של מדד מאוד מסקרן. א', האם יבוא קהל, וב', לאן הקהל יבוא. דבר שני, אני מאוד אוהב את יום הקולנוע הזה, כי זה, אני קורא לזה כזה יום האמת. תסתכלו, תלכו לתחנות האוטובוס, ותסתכלו על הפוסטר, יש כזה פרסום נורא מכוער של יום הקולנוע הישראלי, פוסטר לבן, עם כל הפוסטרים של כל ה... של כל הסרטים שיוקרנו במהלך יום הקולנוע הישראלי. ומה זה האמת? כי הרבה פעמים באים בטענות אל מבקרי הקולנוע, או אתם לא יודעים לפרגן, אתם לא נותנים הזדמנות לסרטים ישראלים, אנשים עבדו קשה וכל זה. והנה באים אנשים שהתפקיד שלהם זה להביא קהל לקולנוע. וביום כזה, אתה יודע, כשסרט יוצא, אז הוא מקבל כאילו לסוף שבוע את הפרסום רק בשבילו, הוא מקבל אולי איזשהו סוג של תשומת לב גם מבחינת התקשורת, אבל מהר מאוד, מישהו צריך להגיד לסרטים מה דעתו עליהם מבחינה מסחרית, לא מבחינת האיכות. באיזה סרט אנחנו מאמינים שהוא באמת ירצה להביא קהל? ואז תסתכלו על הפוסטר הזה ותראו, הנה, מפיצי הסרטים, שזה בסך הכל בקולנוע הישראלי זה שניים, כן? זה United King של אדרי ולב של משפחת שני, ועוד הבתי קולנוע האחרים, אבל הם מבינים איזה סרטים יהיו אטרקטיביים. אז מה מוביל? שוב, השמות, הסרט שזכה בפרס אופיר, ואי בוקר, של רן קולירין, מן הסתם אמורה להיות סקרנות, לראות איזה סרט זכה בפרס אופיר. אבי נשר, הסרט קומדיה רומנטית של גורי אלפי, מין קומדיה של שביים ליאור אשכנזי, כאילו אלה, ותמונת הניצחון, ואגדת חורבן. אלה הסרטים שמובילים את הפוסטר, ואז יש את השורה השנייה, ואז את כל השאר מתחת. עכשיו, זה לא לפי סדר א' ב', זה אשכרה לפי סדר של מישהו שעסקיו הם קולנוע, שאמר איזה סרטים ימשכו את הצופים. עכשיו, חלק מזה זה עניין של איזה סרטים מופצים בכמה בתי קולנוע. יש סרטים שמופצים ב-30, כולם, כן? אני חושב שגם הסרט של אבי נשר וגם הסרט של ליאור אשכנזי, נדמה לי שגם הסרט של גורי אלפי מופצים כמעט בכל בית קולנוע. הסרט של רון קולירין פחות, אני חושב של לב, יותר בקולנוע לב ממקומות אחרים. ויש עוד סרטים שנמצאים רק בכמה אולמות. דיברנו, הזכרתי את הסרטים שהיו בסינמטק, הסרט התעודי על רונית אלקבץ, העצום, של סרט של 3 שעות, יהיה בסינמטקים, אבל אולי במעט בתי קולנוע אחרים. אז גם הולך מסודר לפי כמות הסרטים שיהיו יותר נפוצים, שגם זו החלטה. אז אני, אם אתם רוצים לדעת, לא את מה הסרטים הטובים, אלא מה הסרטים שאנשי הקולנוע, אנשים שהקולנוע הוא הביזנס שלהם, חושבים שהקהל אמור להתעניין בהם, תסתכלו על הפוסטר. אתם לא צריכים את הפרשנות שלי, אתם לא צריכים את החוות דעת שלי, את ההימורים שלי, את כל זה, תראו. ואני מניח שהסרטים שהתבלטו בסוף יום הקולנוע, הם אלה שיהיו בשורה הראשונה. הם אלה שהם מובלטים בפרסומים, הם אלה שיקבלו את הכי הרבה הקרנות, את האולמות היותר גדולים, את הכי הרבה בתי קולנוע. זה לא, כאילו, זה קשה להביא קהל, אבל ברגע שקהל מגיע, זה לא חוכמה ליצור להיט. אפשר נורא לכוון את הקהל, לאיזה סרט ללכת לראות. שוב, יש הפתעות. יש סרטים קטנים שפתאום פורצים, אני חושב שאגדת חורבן הוא סרט כזה, ויש סרטים גדולים שמתרסקים, יש, אבל קל לראות מה חושבים. אז שאלתי איפה הקהל הזה, אז אני חושב שלא רק אני, אלא כל תעשיית הקולנוע, ובוודאי אנשים שמושקעים בזה מבחינה כספית, רוצים לראות האם הקהל יגיע מחר. כי אם לא, אז באמת יש איזושהי בעיה, כלומר צריך לחשוב על מודל חדש להפצת סרטים. אני חושב שהקולנוע הישראלי פספס הזדמנות, במהלך שנת הקורונה, שנה וחצי שבתי הקולנוע סגורים, ליצור איזשהו סוג של אלטרנטיבת סטרימינג, אלטרנטיבת הום וידאו, הום מוביז, לסרטים. אני אתן לדוגמה, סרט שהוא נורא מתוק והוא מקסים, ובאמת זה, אבל סרט שזה כבר הפעם השנייה שהוא נמצא ביום הקולנוע הישראלי, כשפעם האחרונה זה היה לפני שנתיים, כן? אז הסרט נקרא, קולות רקע. סרט חמוד נורא על עולים חדשים שבאים עולם הדיבוב ומנסים להשתלב בישראל. ואני חייב להגיד שאני לא הבנתי, סרט שהיה צריך לצאת ממש בפסח של רגע לפני הקורונה, ונדחה 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 ונדחה, והוא כבר היה בפרס אופיר של 2019, והוא כבר היה ביום הקולנוע הישראלי של 2019. כלומר, והסרט הזה כבר שנתיים מסתובב ומחכה להיות מופץ בבתי הקולנוע. ואני שואל, כשהסרט יופץ, האם האם כולם יגידו לעצמם, כן, עשינו את ההחלטה הנכונה. כן, 100,000 צופים, 50,000 צופים באו לראות את הסרט, והיה שווה לחכות. או שכמו שהיה עם אסיה, למשל, יבואו בודדים לבתי הקולנוע, ואז נשאלת השאלה, למה לא לגרום לזה שיש, נגיד, יש סרטים, שראוי שהם יראו, והם סרטים טובים, והגונים, וטובים, ויש להם פוטנציאל מסוים, אבל הפוטנציאל הזה הוא לאו דווקא בזה שאנשים יוצאים מהבית ובאים לראות את הסרט. האם יש אפשרות למצוא דרך ליצור איזשהו סוג של שירות סטרימינג לסרטים ישראלים, או דרך ה-VOD ב-YES והוט למיניהם, כדי להבטיח שיהיה עוד קהל לעוד סרטים? יש סרטים שאני חושב שלפני שהמפיצים קצת משמידים אותם, קצת מקריבים אותם, וכלום מוציאים אותם, והסרט יצא. יש פה גם עניינים כלכליים, לא יודע אם צריך להיכנס לזה, יש פה עניינים כלכליים, כי על הפצת הסרט המפיצים, הם מקבלים כסף מקרנות הקולנוע, יש לו כאילו כסף מהתקציב שמיועד להפצת, אז כאילו מי יוותר על זה? כלומר, המפיצים רוצים לשמור על הסרט, לדאוג להיות מופץ, כי זה שווה, יכול להיות שווה רבע מיליון שקל בשביל עבודתם. גם עוד לפני שנמכרים כרטיסים. ואיזה מקבלים כמה תות... קיצור, יש פה עניינים כלכליים, שגם אותם אפשר לפתור. אז שימו לב לקולות רקע, הסרט הזה הוא סרט תקופתי, הוא מתרחש בשנות ה-90, אבל הוא סרט תקופתי כי הוא... צולם נורא מזמן. בכלל, המקבץ הזה של הסרטים, כמות הסרטים שתראו שם שצולמו ב-2018 היא עצומה. הסרט של טליה לוי צולם ב-2018, הסרט של גורי אלפי צולם ברובו ב-2018, מה עוד יש שם? יש הרבה סרטים. הסרט של רן קולירין צולם ב-2018, כולם סרטים שכזה, היו אומרים לצאת במהלך 2020, והקורונה די דפקה אותם. ניסיתי לברר כמה כרטיסים נמכרו לסרטים שאמורים להיות הלעיתים של הקולנוע הישראלי בחודשים האחרונים. מאוד קשה להשיג מספרים, וזה שלב כזה שבו כזה קצת זורקים מספרים, אבל לא באמת יודעים עד כמה זה אמין, עד כמה זה מדויק, עד כמה זה נכון, זה כזה מין שליפות. אבל המספרים אומרים משהו, גם אם לא הייתי הולך עם המספרים הספציפיים האלה לבנק, הם אומרים משהו. אז יש לנו מצד אחד לשחרר את שולי מיליון כרטיסים, שבאמת, זה תופעת טבע, של באמת סרט שמצא את הקהל שלו והגיע בול בזמן. באמת, אירוע נדיר בקולנוע, וכל הכבוד, ממש מקווה שעושים, שוב, לא אהבתי את הסרט, אבל אני מאוד מקווה, שעושים לשחרר את שולי 2, כי הקולנוע הישראלי חייב לעתים, חייב, ואם יש סרט שיש לו קהל, הקהל זה דבר חיוני בקולנוע. עוד סיפור אחד, גורי אלפי עשה קומדיה רומנטית, סרט נורא מתוק, מאוד מאוד משעשע, מקסים, שוב, לא הספקנו לדבר עליו פה, אבל הוא מקסים, וצחקתי בו, יש בו כמה בדיחות מצוינות, והוא נראה טוב, שרמנתי. הסרט הזה, ממה שאני שומע, הגיע לאזור 50,000 כרטיסים עד עכשיו, שזה מסוג הסרטים שכבר היה צריך להיות בפוסטר שלו מעל 100,000 איש צפו. זה כאילו, מה עשתה הקורונה? העלים 50,000 צופים מהסרט הזה שהיה יכול להיות להיט. אגדת חורבן, שהוא הפתעה, כסרט שלא הוקרן בהרבה בתי קולנוע, אבל הוא הצליח למלא אולמות, כאילו, סרט שכן מצא את הקהל שלו. זה דוגמה לסרט שלא מכר המון כרטיסים, אבל אני כן חושב שאפשר להגדיר אותו כהצלחה, כי הוא לא היה הפצה עצומה. אז ממה שאני שומע, עומדנים כאלה, שוב, מספרים שזה זרקו, הוא הגיע ל-40,000 כרטיסים כבר, ואחד בלב של טליה לוי, גם סרט מקסים, טליה לוי, איתה פתחנו את העונה החדשה של סינמסקופ ברדיו הקצה. ממש חיבבתי נורא את הסרט הזה, גם סרט מתוק, עם הרבה כישרון, ועוד קומדיה רומנטית. שוב, יש לנו שתי קומדיות רומנטיות בעונה הזאת. זה יפה. אז הוא נע בסביבות ה-30,000 כרטיסים. עכשיו, גם אם תגידו שאנשים כזה שקרובים לסרט ושמהם שמעתי את המספרים, קצת מפריזים, כי הם מאמינים שהסרט אולי יגיע לזה, אבל אולי, עוד לא יגיע, לא יודע, אני לא רוצה איזה, אבל זה אומר משהו, המספרים נמוכים לסרטים שיכולים להביא יותר. עכשיו, זאת אחת הסיבות ששמה כל הישראלי הוא חיוני, כי אנחנו סופרים כרטיסים בישראל, ולא דולרים ולא שקלים. אז כל אחד מאלה, באופן תיאורטי, בקלות יכול להכפיל את המספר שלו. כלומר, לכן היה לי חשוב לבדוק, לברר כמה הם אחרו לפני יום הקולנוע הישראלי, כמה הם הגיעו עכשיו בשלב זה, ואז לראות מה היה המצב אחרי יום הקולנוע הישראלי. אז כל אחד מהם באמת יכול כמעט להגיע, כמו שלושתיים יכולים להגיע בקלות ל-60,000-70,000 כרטיסים בסופו של דבר. ואז זה כבר יותר רגיוני. אני חושב שהדיל של יום הקולנוע הישראלי הוא שמשרד התרבות משלים למפיצים ולבעלי בתי קולנוע את מחיר הכרטיס. כלומר, עבור ה-10 שקלים שאתם משלמים, המפיצים, המפיקים ויוצרי הסרטים יקבלו כרטיס שלם בהשלמה של משרד התרבות. אז זה טוב. אלה הסרטים הבולטים עד כה השנה, ואז נשאלת השאלה כמה עוד. ושוב, אני מניח שמחר תיכנסו או לפייסבוק שלי, או לבלוג, לא יודע איפה אני אדכן את זה, בטח תצא הודעה לעיתונות של כמה כרטיסים נמכרו ביום הקולנוע הישראלי, וכמה מה הסרטים שהכי הרבה הובילו במחירות, אז אני מאמר די בקלות שלשחרר את שולי ותמונת הניצחון יהיו הסרטים שיוכרזו כמנצחי יום הקולנוע הישראלי. לא יודע בכמה כרטיסים, אבל זה קל. תיכנסו לאפליקציות ותראו את מצב המחירות ותראו שזה קל לנחש. איזה סרטים לראות ביום הקולנוע הישראלי? בחרתי לכם את 5 הסרטים שאסור לכם להחמיץ. ואם לא ראיתם אותם, אז פספסתם בגדול. ויש כמה עוד כמה תוספות, אבל תנסה אחרי השיר. ואת השיר אני בוחר מתוך הסרט של הדס בן הרויה, שהסרט החדש שלה יוקרן מחר בבתי קולנוע לב, מישהו אוהב מישהו, שזכה גם בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל ירושלים, יחד עם פתקו, עם הסרט של תום שובל שהזכרנו מקודם. אם אתם מזהים את המשפט, מישהו אוהב מישהו, לאה גולדברג כתבה אותו, ומתי כספי הלחין אותו.
אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מתי כספי, כמעט תפסתי את הקודה בסוף. מתי כספי, זה מכבר. הבעיה עם לדבר עכשיו על סרטים של ביום הקולנוע הזה, כי אני רוצה להרחיב עליהם כשהם יצאו, אבל במשפט, מאוד אהבתי את הסרט הקודם של הדס בן ארויה, את אנשים שהם לא אני, ראית סרט מפוצץ בכישרון, וסרט של, של, של יוצרת צעירה שמדברת בשפה של יוצרת צעירה. הסרט החדש שלה, הוא כאילו בוגר יותר, אבל פחות התחברתי אליו עד שהגיע השיר הזה בפסקול, ועשה לי משהו, ואני נורא אוהב את מתי כספי, נורא אוהב את השיר הזה. ואז החיבור הזה, בין הסרט, בין הגיבורה, בין הגיבור, וביני, סביב השיר הזה, אני חושב, כלומר, סרט של, של יוצרת צעירה, שעוסקת בדמות צעירה, ופתאום השיר הזה, הקלאסיקה הזאת, קרם לי להבין שכאילו ש, שיש בסרט יותר ממה ש, שהיה לי נדמה. אז הסרט ש, שאולי ביום הקולנוע אני אבחן אותו שוב במבט חוזר, אבל שימו לב עליו, כי הוא, כי הוא מפתיע. הוא מתחיל כמשהו אחד ונגמר כמשהו אחר. אז והשיר הזה נמצא בפסקול שלו. רוב השירים שנשמע היום הם פסקולים של סרטים ישראלים, מיום הקולנוע הישראלי, מחר. אז מה כדאי לכם לראות מחר? ואני אומר לכם שתכנסו כבר לאתרי הסרטים, כי האולמות מתמלאים. אז אם אתם רוצים את ההקרנה שנוכל לכם במקום שנוח לכם, אז שימו לב שהם לא סולד אאוט. אני אתחיל כמובן מהסרט של אבי נשר, אתם יודעים, אני בעד, וכבר דיברתי עליו לפני פרסי אופיר, אני חושב שהסרט הזה, אם יש סרט ישראלי שראוי לראות על מסך גדול, הסרט הזה, סרט שיש בו אלמנט ספקטקולרי, יש בו ספקטקל של סאונד ותמונה, סרט מלחמה למעשה, באופיו, סרט שמדבר על הקרב אמיתי שהיה ב-1948, בימי מלחמת, מלחמת העצמאות, הקרב על ניצנים, קרב בתולדות המלחמה ותולדות המדינה, מתברר, שוב, דברים שלומדים מקולנוע, יש לו בעיית מוניטין, הוא כאילו הקרב לא טוב, שהייתה ביקורת גדולה כלפי האנשים, והסרט הזה עושה, אני חושב, תיקון נפלא לאופן שבו ההיסטוריה כתבה את הסיפור הזה של קיבוץ ניצנים במלחמת העצמאות, והוא מספר את זה משתי נקודות מבט, מנקודת המבט של הישראלים, רובם מהגרים שעלו הארצה אחרי השואה, והצד המצרי, הצד המצרי, ושניהם לא לגמרי מבינים איך הם נקלעו לסיטואציה הזאת שהם הפכו להיות איזשהו סוג של מוקד קרבות. זה כלומר, אין פה עניין טקטי, אין עניין אסטרטגי, עניין כל זה, כולם שם בתור איזשהו סוג של פוטו אופרטונטי, כלומר, לא סתם קוראים לסרט תמונת הניצחון, זה שם אירוני, כי אין ניצחון בסרט הזה, לאף צד. אז, ובתוך זה יש באמת סרט מלחמה משתי נקודות המבט, משני נקודות המצלמה, ויש מצלמה, יש את המצלמה של הבמאי, שקוראים לו אבי נשר, או שאת המצלמה של העיתונאי המצרי שמספר את הסיפור ומסתכל על המצב הזה, כל אחד מסתכל על זה מנקודת המבט שלו. סרט מרתק, הוא מרתק קודם כל כי יש בו קולנוע, גדול מידות, רחב יריעה, ומרתק כי הוא מספר סיפור לא מוכר, הוא מספר את זה באופן לא צפוי, הוא מספר את זה באופן מאוד מודרני, כלומר, אחד הדברים שיהיה מעניין לדבר עליהם כשהסרט יצא, זה איך היינו מספרים את הסיפור הזה, בשנים קודמות. וזה משהו שיהיה מעניין לראות את האופן שבו ההיסטוריה, הסטוריטינג של ההיסטוריה, ההיסטוריוגרפיה השתנתה, הקולנוע הישראלי השתנה מבחינת הזהות של מי מספר את הסיפור ואיך מספרים את הסיפור, ומה נקודת המבט של, של הסיפור, ומי הטובים, מי הרעים, מי המנצחים, מי המפסידים. אז כלומר, מהבחינה הזו קצת חבל שזה לא רימייק, כי היה מתבקש שיהיה סרט כזה בנגיד שנות ה-50 או ה-60, בשנות ה-50 היו כמה סרטים שעסקו במלחמת העצמאות, ואז הם פרשו מזה, כי הקולנוע הישראלי היא קצת ציני מדי בשביל להתעסק במלחמה כזאת, והסרט הזה בא ומספר היסטוריה אחרת, מאוד מאוד מעניין, אבל זה דורש הרחבה. אבל גם זה סרט שעם כל הדברים שאתם יודעים, סרט של אבן נשר, אז יש מצד אחד כזה קנבס גדול, מצד שני יש המון בדיחות כזה של צעירים, חבר'ה, ליבידו, את העולם הזה של החבורה שאנחנו מזהים עם הקולנוע של אבי נשר. אז אני מתחיל עם זה, גם כי באמת אני חושב שזה סרט שהקהל רוצה לראות, אבל אני מתחיל איתו, כי שלושת הסרטים הבאים, יש להם נקודת שוויון ביניהם, שנגיע אליה בסוף. הסרט השני, שאני חושב שאתם חייבים לראות, אם לא עכשיו, אז כשהוא יוצא, הסרט שזכה בפרס אופיר ואי בוקר של רן קולירין, על פי ספרו של סייד קשוע, הוא פשוט בעיניי סרט מופלא. זה גם מעניין, אם אתם יכולים לעשות דאבל פיצ'ר של ואי בוקר ותמונת הניצחון, שני הסרטים האלה הם הסרטים שקיבלו הכי הרבה מועמדיות לפרס אופיר, והיו שניים מהסרטים הבולטים בזכייה. אז ואי בוקר היה הזוכה הגדול, ותמונת הניצחון הזוכה השני, בעיקר בדבר צילום ואיפור, ומה עוד היה לו? תלבושות אולי? לא זוכר. כאילו בקטגוריות היותר טכניות. ושני הסרטים האלה הם באמת שניים מהטובים מהסרטים שראיתי השנה, והם שונים לגמרי. כלומר, משניהם יוצאים עם חוויה אחרת. לשניהם יש דימוי סופי אחרון פנומנלי, שצריך לחכות כל הסרט בשביל להגיע לסוף שלו, וסוף בשניהם יש איזשהו רגע קולנועי עוצר נשימה, אבל הסרט של החוויה של הסרט של אבי נשר, כאילו חוויה שכאילו שאתם נמצאים בתוך תותח. הסרט הזה רועם, הסרט הזה מפציז אתכם, הסרט הזה גודש אתכם, הסרט שהוא זה. הסרט של ערן הוא ההפך המוחלט. סרט שבא באנדרסטייטמנט, במינוריות, בעדינות. לכן זה סרט שהוא גם פחות מסחרי, כי לא תמיד הקהל הרחב רוצה אנדרסטייטמנט, לא תמיד הקהל הרחב רוצה אירוניה. ואיזשהו סוג של מבט מורכב ועדין על מציאות לא מוכרת. לכן הסרט של רן קולירין הוא אתגר מסחרי, אבל הוא פשוט נפלא בעיניי. איזה תסריט חכם, איזה בימוי. באמת, רן קולירין יש לו הרבה סרטים שלו. אני חושב שאני אוהב את כל הסרטים שלו. מאז המסע הארוך, ביקורת תזמורת, ההתחלפות, ומעבר להרים ולגבעות. כל הסרטים שלו. אהבתי, אני חושב שזה הסרט שלו שאני הכי אוהב. יש בו איזושהי שלמות בכתיבה, בבימוי, גם על זה אנחנו נדבר בעריכות כשהסרט יצא. חזרתי אחרי שראיתי את הסרט, חזרתי וקראתי את הספר של רן קולרין באי בוקר. אז הרעיון שם הוא של סייד קשוע. אמרתי רן קולרין, הסרט של סייד קשוע. הרעיון שם הוא של סייד קשוע. מה יש לו קרדיט משמעותי ביצירה של הסרט, כי יש פה איזושהי סיטואציה שמישהו היה צריך להמציא אותה, וההמצאה הזאת היא סייד קשוע, אבל האופן שבו הדמויות מתנהלות בתוך הסיטואציה הזאת, זה רן קולרין. יש שם שינויים משמעותיים שהוא עשה מהספר, ושגם מחברים את זה להווה, את הספר סייד קשוע כתב ב-2004, אז עברו שנים מאז, והוא גם כתב ספר מאוד אישי, אז רן קולרין לא עשה סרט על סייד קשוע, עשה סרט על דמויות, עם הקונפליקטים של הדמויות, אז הוא שינה מאוד מאוד את הדמויות שמופיעות בספר, יכול להיות את הדמויות המובילות. אבל הסיטואציה העיקרית היא סיטואציה של כפר ערבי, בישראל, נורא חשוב לשים לב לזה שזה כפר בישראל, זה לא כפר בשטחים, כפר ערבי בישראל, שפתאום מוטל עליו סגר. לא מוסבר למה. עכשיו, אז כמובן, מיד מדברים על פוליטיקה, סגר, כיבוש. נכון, הכל שם. אבל יש פה סיטואציה אבסורדית, אירונית ולא מציאותית, לפחות לא בשנים הנוכחיות, כי אין, למיטב ידידי, אין סגר על כפרים ערבים בישראל. אין יותר ממשל צבאי, כן? הממשל הצבאי על ערבי ישראל בוטל ב-77, נכון? אז אין סיטואציה כזאת. אבל יש תחושה כזאת של מצור. פעם דיברו על תחושת המצור של היהודים בישראל, של מדינת ישראל. עכשיו זה סרט שמדבר על תחושת המצור של ערביי ישראל. ערביי ישראל, שהם שונאים את ערביי השטחים יותר מאשר היהודים. ומקנים בכל מי שמצליח לברוח מהכפר. ופתאום יש איזושהי סיטואציה, אל-טבעית, תראו, אם תרצו, שבה מוטל סגר, וכל האנשים האלה, שרק רוצים לברוח מהכפר הזה, לא רוצים להיות שם, כי זה המשפחות, וזה העבר שלהם, וזה המורשת, והם רוצים את העתיד. ופתאום כולם תקועים בבית. עכשיו, אז כולם מדברים כיבוש, אבל הסרט הזה, למשל, זה אחד הדברים שהכי, אני חושב, הכי מדברים על השנה שעברנו. זה הכי סגל מוטל על כפר, בגלל קורונה. כלומר, אפשר לעשות לסרט הזה רימייק, כשהסגר הוא סגר קורונה. כלומר, הם לא חייבים להיות חיילים. יש עניין עם חיילים, ויש עניין עם הכיבוש. כן, אבל הסיטואציה הבסיסית של למה הוטל סגר לכפר הזה, יכול להיות כל דבר. חייזרים, פעילות משטרתית, או קורונה. ואז נשאלת השאלה, מה קורה בתוך הכפר שנועלים את השערים שלו, ואנשים במשך כמה ימים לא יכולים לצאת ממנו. ולא יכולים להתקשר עם העולם החיצון. זה סרט שצולם ב-2018, אבל וואו, הוא כאילו אחד מנבואות הקורונה הכי טובות שראיתי. שוב, אני לא מתעלם מהאלמנטים הפוליטיים שיש בו, והאופן שבו ממנפים אותו לפוליטיקה גם. אני חושב שהעוצמה של הסרט הזה, זה העוצמה הזאת של מישהו אומר שם בסרט, כולם חיים, לכל אחד יש את הכלא שלו. אבל זה משנה אם זה כלא ישראלי, כלא פלסטיני, כלא של הבית של ההורים, כלא של הבית של המשפחה. כולם, לכל אחד יש את הכלוב שבתוכו. זה על אנשים שחיים בכלוב. והכלוב הזה הוא כלוב פרסונלי, הוא לאו דווקא, הוא גם כלוב פוליטי, אבל הוא בעיקר כלוב פרסונלי. ווואו, הסרט הזה, אני חושב שרן קולרין מבין בני אדם יותר מרוב האנשים בעולם, הוא יודע לכתוב אותם, הוא יודע לביים אותם. הסרט הזה נפלא. באמת, תאמינו לי, לכו לראות את ויהי בוקר. הסרט השלישי שאני ממליץ לכם, הוא גם סרט שכבר יושב תקופה על המדפים, היה אמור לצאת לחגים ונדחה שוב. סרט שנקרא הנה אנחנו, הבמאי הוא ניר ברגמן. השחקנים הם שי אבי ונועם ענבר. שי אבי מגלם אב, שמטפל בבנו המבוגר, שנמצא בצד הקשה של הקשת האוטיסטית, והוא צריך ללוות אותו למין, לא מוסד, אני חושב לא עכשיו אומרים מוסד, מין כפר שיקומי לצעירים אוטיסטים, צעירים בעלי אוטיזם, נדמה לי, כך יש לומר, והם מחליטים להפוך את זה למין סוג של road trip, לאיזשהו סרט מסע בתוך ישראל. התסריט הוא של דנה אידיסיס, והתסריט והבימוי ושני השחקנים הראשיים קיבלו לפני שנה פרס אופיר על התפקיד שלהם. מבחינתי גם הסרט היה צריך לקבל. סרט שהכי אהבתי מקבץ שנה שעברה. המקבץ הנעלם, המקבץ שאף אחד לא יודע שהיה, כי הייתה קורונה, אבל פרסי אופיר חולקו כרגיל. הסרט הזה מרגש בצורה שאני לא יכול, זה עקבי עם ניר ברגמן. הוא נורא מרגש אותי. לכאורה יש איזושהי פשטות
בסרט, אבל אופן שבו ניר, מאז הסרט הראשון שלו, שממש בימים אלה, לא, בשנה הבאה יחגוג 20 שנה, כנפיים שבורות, אופן שבו מחבר בין הומור, הומור פנימי של משפחות, אני חושב שזה הגדולה של ניר ברגמן ככותב, שוב, זה דני דיסיס כתבה, סליחה, אבל אני חושב שלא סתם ניר ברגמן התחבר לחומר הזה. הומור פנימי של משפחה, אני חושב שאנחנו רואים בין אם זה כנפיים שבורות, בין אם זה הנה אנחנו, אין משפחה שאין לה איזשהו סוג של כזה, ז'רגון פנימי, עולם מושגים פנימי, הומור פנימי, אז גם כאן. ויש איזושהי פשטות בבימוי, אבל היא פשטות מאוד מורכבת, שאני לא יודע איך הוא עושה את זה, אני יודע לזהות טריקים של במאים, של במאים. אצל ניר ברגמן הוא כל פעם, אני יוצא ואני אומר, לא יודע איך הוא עשה את זה, איך הוא עשה בסרט שכאילו, שאני לא אומר, וואי, איזה בימוי נפלא, עם תנועות מצלמה מדהימות, הסרט הזה, שוב, שני הסרטים האלה, דמעות, דמעתי בהם, לא דומע הרבה בסרטים, וגם בויי בוקר וגם בעניין. עכשיו, אני לא פלסטיני, ואני לא אב לנער אוטיסט, כלומר, אין שום דבר בביוגרפיה של הדמויות, שגורם לי להרגיש איזשהו סוג של טריגר. לא, זה פשוט האופן שבו שני היוצרים האלה גורמים לי להזדהות עם הדמויות, ונורא נורא להבין אותם. הסרט הבא שאני רוצה להמליץ עליו, ממנו לקוח, איזה שיר אני אשמיע מתוכו. יש פה כמה שירים לזה. ממנו לקוח השיר הבא. השיר הוא ניצוצות של פורטי סחרוב. בסרט, מי שמבצע את השיר, להקת היהודים, למרות שלא קוראים ככה בסרט, קוראים, נדמה לי קאברים זה הכל או משהו כזה, שם גדול אומר, גיבור. בסרט הוא הברך, לא ראיתם אותו כשהוא יצא. אני דופק על השולחן, הוא יצא ולא ראיתם אותו. ומחר אתם הולכים להשלים את הפער הזה, הברך של נדב לפיד, מתוכו לקוח השיר הזה. Yeah. אז הסרט הוא הברך של נדב לפיד, ואני חושב שאתם חייבים לראות אותו, סרט מאתגר, אבל נורא אפקטיבי, יש בו עוצמה נורא גדולה, סרט שאם אתם מתעצבנים ממנו, אז הבמה הצליח, הוא מנסה להצבן, הוא מנסה לתרגר אתכם, אבל יש בו גם רוח, ואיזושהי טראומה, שגם הבמאי וגם הגיבור מתמודדים איתה, מות האם, שמוציאה מהגיבור אגרסיה גדולה, ולכן הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, אבל בעצם הוא מנסה להיות רך ולהתמודד עם שקיעת היום או דעיכת האם. אז זה מתחבר לסרט אז מה מחבר את שלושת הסרטים שדיברנו עליהם, ואם אתם יכולים לעשות טריפל פיצ'ר, אני חושב שאתם תחוו איזושהי חוויה ויזואלית מאוד מרשימה בקולנוע הישראלי. שוב, יש לנו כל מיני דימויים לגבי הקולנוע הישראלי, הוא לא נראה טוב, הוא לא נראה מושקע וכל זה, אבל את שלושת הסרטים האלה, ויהי בוקר, הנה אנחנו, והברך, את שלושתם צילם שי גולדמן, צלם מופלא, צילם את כל הסרטים של ערן קולירין, צילם את כל הסרטים של נדב לפיד, ואני חושב שזה שיתוף הפעולה הראשון שלו עם, אני חושב, עם ניר ברגמן. כל אחד מהסרטים האלה מצולם סגנון אחר, ויש איזשהו, לכאורה יש איזשהו סוג של קור פורמליסטי בצילום של, 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 של גולדמן, של שי גולדמן, בייחוד כשהוא עובד עם נדב לפיד, גם לפעמים גם כשהוא עובד עם רן קולירין, מבחינה ויזואלית לרן קולירין ולנדב לפיד יש דברים דומים. לא בסרטים, לא בסרט הנוכחי של שניהם, אבל בסרטי העבר, אבל זה מרתק לראות את הצלם הזה, עובד עם שלושת הבמאים מהבכירים שיש לנו בישראל, ואת האופן שבו הוא מצליח להוציא בצילום שלו את מה שרלוונטי לכל אחד, את הרוח, את האנושיות ואת האגרסיביות של בכל אחד מהם. אז זה מרתק. אז אם אתם רוצים לעשות לעצמכם לא רק שלושה מהסרטים הטובים ביותר שיש השנה בישראל, חלקם נורא ונורא מרגשים, אלא גם לעשות מין איזשהו סוג של סימינריון על צילום בקולנוע הישראלי, ועל למה שי גולדמן הוא כנראה אחד הצלמים הכי טובים, מתוך שפע צלמים, יש באמת תקופה נהדרת לצלמים עכשיו בישראל, ושי גולדמן הוא אחד הגדולים שבהם. אז הנה, שלושת הסרטים האלה שלו מוצגים במקביל מחר, תעשו לכם טריפל פיצ'ר. והסרט החמישי, שגם הוא מאוד מרגש, דיברנו על מות האם כשמלווה את הברך, הסרט הביקורים של דני רוזנברג נקרא מותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם, והוא סרט מרתק שמחבר בין דוקומנטרי ועלילתי, בין משהו מומצא ובין משהו שקרה במציאות, וגם זה, למרות שזה משהו שיכול להיות מאוד שחלטני, בסופו של דבר הופך להיות סרט מרגש, ואני חושב שמותו של הקולנוע ושל אבא שלי גם, זה הפרק, ככה יקרה הפרק על שנת 2020 בביוגרפיה שלי. נכון? ככה זה מה שיהיה. אנחנו מתקרבים מאוד מאוד לסיום, אז רציתי להעיר כמה דברים לסיום, עוד להערת סיום. לסיום, קומדיות רומנטיות, זה נדיר, אבל באמת יש גיוון נורא גדול, גם סרטים נורא ארטיסטיים ואליטיסטיים וגבוהים ומאתגרים ואזוטריים, אבל גם סרטים שנורא רוצים להיות שוברי קופות, וכדאי לכם לתת להם הזדמנות, כי הם חמודים נורא, הם לא גדולים, הם חמודים. אז יש לנו גם את הקומדיה הרומנטית של גורי אלפי, עוד סיפור אחד, וגם את הקומדיה הרומנטית של טל הלוי, נו, אחד בלב, עוד סיפור אחד בלב, תעשו לכם רצף של שני הדברים האלה, או לחילופין, תעשו דאבל פיצ'ר של שחקנים ישראלים אהובים, מביימים את, את הסרט הראשון שלהם, ומנסים ללכת על בטוח. אז גורי אלפי עושה קומדיה רומנטית עם עוד סיפור אחד, וליאור אשכנזי עושה את בחורתו כבמאי, עם הסרט זרים מושלמים, רימייק ללהיט הגדול האיטלקי, שמחר בישראל משהו כמו איזה 300 אלף כרטיסים, וזכה לרימייקים בכל העולם. הנה רימייק ישראלי לזה בבימויו של של ליאור אשכנזי, גם זה סרט שאני מצפה שאולי יצליח להביא קהל. זה יהיה משונה אם הסרט האיטלקי יביא קהל והסרט הישראלי לא. אז לכו לראות, שחקנים ישראלים אהובים מביימים את סרט הביקום שלהם. לא ראיתי את הסרט של ליאור אשכנזי, אני אראה אותו מחר ביום הקולנוע הישראלי. הוא יעלה בבתי הקולנוע ב-11 בנובמבר, בעוד שבועיים, ואז נוכל לדבר עליו בהרחבה. ולסיום, לסיום, נפנית תשומת לבכם לזה שבסוף השבוע, בלי קשר למקולנוע הישראלי, יוצג בסינמטקים הסרט התעודי "המיטות שלנו בוערות" של מורי ורבי יגאל בורשטיין, אחד המורים האהובים עליי בחוג לקולנוע, ויוצר מרתק שמערבב בין פיקשן ונון פיקשן, סרט גודרי באופיו, שהוא מין סוג של הגיג קולנועי על עליית הפשיזם באירופה, והאם זה משהו שמבשר משהו על, על, על ישראל. לא הסכמתי עם הטענות שלו, אבל האירוניה שלו והקולנוע שלו והאופן שבו הוא משלב בין שחקנים שמביימים טקסטים כתובים ובין רגעים דוקומנטריים. מרתק, באמת איזשהו סוג של ניסוי מרתק. עד כאן, סינמסקופ ברדיו הקצה. אני יאיר רווה.
סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah! עם יאיר רווה.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.